Jacob.
שאלות, אין לך בחומר ברדק על פרק ד', אז זה הולך הפעם ד' ה', אז למעוניינים, סדר שיעור. אנחנו היום בפרק ג', בשעה טובה ומוצלחת, מבקשים להתקדם בו. אני מזכיר מה עברנו, מה ראינו. ראינו את עניינו של אלקנה, ראינו את הולדת שמואל, ראינו את תפילת חנה, ראינו את תפילת חנה בשבוע שעבר. עסקנו בפשעים שהיו במשכן שילה, מה קרה שם עם בני אלי, הדברים הקשים והנוראיים שעסקנו בהם בפעם הקודמת. ואנחנו מבקשים להמשיך ולהתקדם לכיוון פרק ג'. אני מזכיר שסיימנו בשבוע שעבר, את הדברים הקשים של אלקנה, ויבוא איש אלוקים אל אלי ויאמר אליו, בפרק ב' פסוק כ"ז, אמרנו שאיש אלוקים, הכוונה היא לאלקנה, והוא בא ואומר לו את כל הדברים הנוראים והקשים שהתרחשו שם במשכן שילה. לפי זה הסברנו למה אנשים לא רצו לעלות לרגל, כי באמת היו שם דברים מאוד קשים ומאוד קשורים. מי רוצה לעלות לרגל כשמתנהגים אליו בצורה לא סימפטית, לא נעימה ולא נחמדה? אף אחד לא רוצה לעלות לרגל. אנשים רוצים לבוא לבית הכנסת כשנעים ונחמד שם. אם חס ושלום זה לא כך, אז ממנה אף אחד לא רוצה להגיע. והסיום היה והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף בכיכר לחם, ואמר סבכי מנה אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. עד כדי כך שמי שהיה כהן והיה רגיל לאכול במקדש, והראינו את הדוגמאות שהיו באים הנערים של הכהנים, נועצים מזבגות שלוש השיניים, לוקחים בשר מהקורבן. תיארנו את זה, הערכנו לתאר את זה בשבוע שעבר, את הקטסטרופה הזאת, באיזה משמעות הייתה לה. הפרק שלפנינו, אם הייתי צריך לתת לו כותרת, אז הייתי קורא לו חילופי משמרות. ותדעו לכם שלעולם חילופי משמרות זה דבר מאוד לא סימפטי. גם הגבאי הפשוט בבית הכנסת, שאחראי מסדר את שעון שבת, שהוא מגיע לגיל 83 וזה כבר קשה לו, כי הוא לא רואה את האותיות ואת המספרים ואת הדברים, וצריך להעביר את זה למישהו אחר, לנו זה נראה שטויות. למה זה שטויות? כי אף פעם לא עשינו את זה. אז מה זה משנה מי עושה את זה? אבל מי שעושה את זה, הוא מרגיש משהו מתחלף, משהו משתנה. בכל שררה, בכל תפקיד, בכל עניין, יש בהחלט את הנקודה הזאת. אדם לא אוהב לעזוב את התפקיד שלו, כי אדם חי מזה, אדם מקבל מזה כוח וכו' וכו'. וזה מה שקורה בפרק שלפנינו. חילופי משמרות. אלי, למעלה מגיל 90, אלי נפטר בגיל 98, לזה נגיע בשבוע הבא בעזרת השם. שמואל, צעיר לימים, בן 40 בערך, כשכל הדבר הזה מתרחש. אני אומר שוב, אמרתי את זה גם בשיעור הראשון שלנו, לא להתבלבל בכרונולוגיה המקראית. זה שאנחנו עוברים כל שבוע פרק, זה לא אומר שבמקרא עבר שבוע. אנחנו מדברים כאן על אלי שמתחיל להתנבות, על שמואל, סליחה, שמתחיל להתנבות הוא בערך בן 40. רק לפני שבועיים דיברנו ששמואל נולד, איך הוא כבר נהיה בן 40. אבל אני עובד צמוד לסדר עולם רבה.
מה עם
סדר
תקופה?
סדר, כי אמרנו, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה. לא כותבים לך כל דבר, אברהם אבינו. אתה נפגש איתו בסוף פרשת נוח, ובתחילת פרשת לך לך, אברהם בן 75 שנה. עכשיו, מה הוא עשה? הוא היה בשביתת מורים, הוא למד בישיבה תיכונית, מה היו ציוני הבגרות שלו? שיחק בג'ולים, אסף קלפים, מה הוא עשה, אברהם אבינו? זה לא כתוב, כי אין לזה משמעות לדורות. נבואה שנצריכה לדורות נכתבה פתאום, בפרשת לך לך, אתה נפגש באדם, בן 75, ואחרי זה כבר יש לך מעקב צמוד. בין כמה הוא היה כשנולד ישמעאל, בין כמה הוא היה כשנולד יצחק, מתי הוא עשה ברית מילה, מה קרה, איך קרה וכו'. אז כאן אנחנו מדברים על שמואל כבן 40, והוא נמצא כאן, ואני אומר, הפרק הזה הוא פרק מאוד קשה, אם ניכנס לנשמה של הפרק, להבין מה קורה לנו כאן בהתחלה, מה המשמעות הקירובה שיש כאן לדברים. המעבר, חילופי המשמרות, בצורה פשוטה, זה דרכו של עולם. אדם נהיה מחלקה בבית חולים. הוא הגיע לגיל 65, 70, 75, וקשה לו, מעבירים את ההנהגה הזאת למישהו צעיר יותר. ככה זה בצבא, בישיבות, בכל המקומות, בכל הדברים כולם. אבל כאן המסיבות הן טרגיות. הנסיבות הן קרובות, הנסיבות הן קשות מאוד לאור מה שראינו בשבוע שעבר, ולאור מה שנראה בשבוע הבא, כשמתרחשת מלחמה ובאים לבשר לאלי, שהבנים שלו וכולי, דברים שלא נקדים את המאוחר. איך כל הסיפור הזה מתחיל? מתחיל בפרק שלפנינו. והנער שמואל, וזה הדבר שצריך לזכור אותו כשלומדים תנ"ך, נער זה לא בהכרח בחור צעיר. יהושע בן נון, נער לא יביש מתוך האוהל, יהושע בן נון מזמן כבר גמר את חברה הג' בבני הקהילה. בכל אופן, הייתה שבת ארגון השבת, צריך קצת להיכנס לעניינים של הסמית. אז לא מדובר על יהושע בן נון שהוא נער, שהוא בחור, אלא זה ביטוי לאדם שהוא צעיר יותר ממי שמתייחסים אליו. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. פשוט, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אני קורא בתרגום יהונתן. התרגום יהונתן אומר, לית נבואה גליה. אין נבואה, דבר נדיר, אין נביאים. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עיניו, מסתיר את דיבורו, אין נבואה. עכשיו, מה זה נבואה? נתאר לעצמנו שהיום הייתה לנו נבואה. כל המציאות של החיים שלנו הייתה נראית אחרת. כשאנחנו צריכים להחליט מה לעשות עם הגרעין של איראן ועם נסראללה בצפון ועם החמאס בדרום, ואנחנו לא יודעים בכלל איפה למצוא את ידינו ורגלינו, ובהבנה פשוטה אתה חושב מי יודע מה יכול לקרות פה וכולי, אם היה לך נביא, נביא היה אומר לך מה צריך לעשות, איך צריך לפעול, מה צריך לעשות, נביא לך את דבר השם. אז אומר לך הנביא כאן, ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ, אין נבואה, אין מציאות. הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם בני אדם, לא מעביר להם מסרים, לא אומר להם מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, איך צריך לפעול. הכל חסר, הכל איננו, דבר נדיר, דבר חסר, לא קיים בכלל הדבר הזה. עכשיו, מה זאת אומרת ודבר השם? בעצם בואו נמשיך, וצריך לזכור את הפרט הזה, כי תכף נראה מה מתרחש פה. והיא ביום ההוא, הפרשנים אומרים שהיום ההוא מתייחס לאותו יום שבו אלקנה הביא את נבואת איש האלוקים. והיא ביום ההוא, יום מיוחד שדיברנו עליו בפרק ב' פסוק חבזיים, ויבוא איש האלוקים אל אלי, אז הכוונה היא לאותו יום, ואלי שוכב במקומו ועיניו החלו כאות לא יוכל לראות. מה זאת אומרת? על מה מדובר פה? מדובר פה שיש לנו אדם מבוגר מאוד, זקן מאוד. מה פתאום האדם הזה שוכב במשכן? יש לו מישהו רעיון? למה הוא פתאום נמצא במשכן? מה? עובד, אבל אם הוא שוכב הוא לא עובד. אבל למה לאור מה שראינו בשבוע שעבר יכול להיות שהוא נמצא במשכן?
בלילה לאדם.
מה? להשגיח על הבנים שלו. באו ואמרו לו, תשמע, לביהודי, תפוס את עצמך בידיים, תשמע מה נעשה פה. פה לא נותנים לנשים להביא קורבנות, משאים אותה, פה לוקחים בשר בלי רשות, פה לוקחים לאכול בשר לפני שמקריבים את הקורבן. יש פה דברים לא ראויים. אז קודם כל הוא עושה תשובה, הוא לומד מוסר, הוא עושה את כל הדברים שצריך, הוא מתיישב במשכן. עכשיו, מה היה אלי מבחינת הניחוס שלו? אלי היה כהן. אלי יכול להיות, יש מקומות מסוימים שהוא יכול להיות במשכן, תכף נראה את המגבלות שיש, לעומת שמואל, שמה היה שמואל? לוי, שמואל היה לוי, הוא לא יכול להיכנס לכל מקום במשכן. יש מגבלות הלכתיות, יש משניות במסכת עמים, הרמב"ם מסביר לנו איפה מותר, איפה אסור, מה עושים, איך עושים וכו'. אז כתוב כאן, ויהי ביום ההוא, ואימי שוכב במקומו, והכוונה היא, במקום שהכהנים ישנים, שזה היה מקום שהלווים אסור היה להם להיכנס, ועיניו, אני קורא קטע ממשנה בתמיד, פרק א' משנה ת', ונעל הכהן מבפנים ובין לוי ישן לו מבחוץ. זאת אומרת, יש מציאות כגון זאת, וכפי שאמרנו, הוא רצה לראות מה הילדים שלו עושים, ועיניו החלו כאות, הכוונה היא שהוא מתחיל לראות בצורה לא טובה, לא יוכל לראות. זאת אומרת, יש לו איזושהי בעיה בראייה שנובעת, מזכיר לנו פרשת שבוע, בדיוק מזכיר לנו פרשת שבוע את יצחק, או בגלל מה שקרה בעקידה, או בגלל העשן של העבודה זרה שהיה, שני המנדיאמרים שרשי מביא לנו, הראייה היא כהה, היא פחות טובה ממה שהייתה קודם. הפסוק הבא הוא פסוק קשה שלא ניתן להבנה אלמלא דרשת הגמרא במסכת קידושין. כתוב פה דבר מוזר ביותר, ונר אלוקים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון אלוקים. אין שום הבנה לפסוק הזה. מאיפה מותר לשמואל לשכב במקום אשר בו ארון אלוקים? מה, אדם יכול להיכנס לתוך המשכן ולכת לישון שם? מה זה, זה מחנה של בני עקיבא שמים שק שינה והולכים לישון? איך יכול להיות בכלל הדבר הזה מהסיפור הזה? וזה פסוק, מה? לא הבנתי? מה אלי? אלי יכול להרשות לו לעבור על איסור תורה? להיכנס לשם? לא יכול להיות. אז תראו בדף המקורות שלפנינו, כתוב כך, ונר אלוקים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל השם, והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. שימו לב מה שהגמרא עושה לנו. אם אני הייתי אומר את הפשט הזה בלי הגמרא, הייתם מוציאים עליי קרוז, הרב דובי אליף שצריכה מאנשי ביקורת המקרא וצריך לדרדר אותו מהגד הכי גבוה למטה, ומלמד אותנו אפיקורסות. אבל הגמרא מותר לה לדרוש את הפסוק הזה, ושימו לב מה הגמרא דורשת. רבותיי, אין הסבר לפסוק חוץ מדרשת הגמרא, אין פשט בפסוק הזה, למרות שנחם עלינו משתמיד הייתה אומרת לנו, אין מושג כזה של פשט במקרא. יש הרבה פעמים שמי שואל אותך מה הפשט פה, אז תראו מה שהגמרא אומרת, דכתיב ונר אלוקים טרם יכבה ושמואל שוכן בהיכל השם, והלא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, אלא נר אלוקים טרם יכבה איפה? בהיכל השם, ושמואל שוכן במקומו. זאת אומרת, הגמרא מחלקת את הפסוק בצורה שונה לחלוטין. ונר אלוקים טרם יכבה פסיק. איפה הוא טרם יכבה? בהיכל אשר שם ארון האלוקים. ושמואל שוכב. איפה הוא שוכב? במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, הגמרא לוקחת את החלק האמצעי של הפסוק, מזיזה אותו. מזיזה אותו למקום אחר לגמרי, כי אחרת אין הסבר בכלל לעניין ולדבר הזה. עכשיו, זה לא דבר מצוי. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה זה ככה? אם באמת צריך להזיז את המילים האלה בפסוק, אז למה הנביא לא הזיז את המילים הללו בפסוק? למה אנחנו צריכים להמתין את דרשת הגמרא וללמוד את זה בצורה המיוחדת הזאת? מה המשמעות של העניין הזה? לא יחיד, אבל זה מקרים בודדים. זאת אומרת, אתה גם יכול להתקל לפעמים במה שיהיה לתורה, תיקון סופרים וזה, או כל מיני דברים שבמסגרת שיעורים במבוא למקרא, צריך ללמוד את המשמעות שלהם. זה לא מקרה יחידאי, אבל זה בהחלט מקרים בודדים. אין לנו מאות מקרים כאלה וגם לא עשרות. יש כמה דוגמאות בודדות, זה נקרא בעגה המחקרית או הלמדנית, איך שאתה רוצה לקרוא להם, מקראות שאין להם הכריע, שאתה לא יכול להכריע בהם, אתה לא יכול להבין מה זה בעצם אתה נדרש או נזקק לדרשת חזל כדי להבין את הדבר. אז זו הנקודה כפי שהיא מופיעה פה, ואני אומר שוב, חזל דורשים את המילים ושמואל שוכב בסוגריים, ואז מלך ונר אלוקים טרם יכבה בהיכל השם אשר שם ארון האלוקים, ושמואל שוכב, הוא שוכב במקום אחר, הוא נמצא במציאות לגמרי. עכשיו, בוא ננסה לרגע לחשוב על הסיטואציה. ויש כאן דבר שצריך להבין אותו. אנחנו הרי לומדים תנ"ך, אבל אנחנו לומדים תנ"ך כי אנחנו רוצים להבין מה כתוב בו. לא לומדים תנ"ך כי רוצים סתם, יש איזה עניין חיצוי ללמוד תנ"ך. יש עניין להבין מה קורה. נתאר לעצמנו את המשכן בשילו. המשכן, על הגודל שאנחנו מכירים ויודעים, אנחנו יודעים שבשילו היה, המשכן היה, היה מיוחד, היה עשוי, הקירות היו עשוי מהאבנים, מלמעלה היו יריעות, זאת אומרת, זה כבר היה שלב מתקדם בכיוון בית המקדש, זה לא היה מקדש ממש, זה לא היה משכן ממש, אלא הייתה הרכבה, דרך אגב, יש, אין פה אף אחד מתושבי שילו, אבל מי שמכיר את בית הכנסת בשילו יודע שכשבנו אותו, בית הכנסת המרכזי בשילו למטה, לא בגבעה של הישיבה למעלה, אז הוא באמת בנוי באבנים, ולמעלה יש יריעה כחולה כזו, מתקפלת, נפתחת, מסגרת, מיוחדת, זכר לעניין ולדבר הזה. אז עכשיו בואו ננסה לחשוב על הסיטואציה. אילים נמצא במקום שמותר לו להיות בו. שמואל נמצא במקום שמותר להיות בו. ואז מה קורה? ונר אלוקים טרם יכבה, מספרים לנו שיש שם איזושהי תאורה, יש שם איזשהו אור, יש שם איזשהו דבר, ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם ארון אלוקים, ויקרא אשר אל שמואל ויאמר הנני. פתאום שמואל שומע איזה בת קול, אמצע הלילה, חושך, שקט, יש איזה נר שדולב, הוא שומע שקוראים לו, רב שמואל, רב שמואל, אז הוא אומר הנני. ויהיה רוצה לילי, עכשיו תסבירו לי, למה העובדה של בנר אלוקים טרם יכבה קשורה למה שמופיע כאן?
כי מה?
מעולה. הוא יכל לראות שאין אנשים, כי אחרת מה הוא היה חושב לעצמו? מה פתאום שאין לי יקרה באמצע הלילה? סתם עבר פה מישהו, לא מצא משהו לא זה, אז הוא שואל, אלי בודיום, מכירים את, את העניין הזה? אדם נכנס לתוך בית, הוא לא יודע, יש אנשים, אין אנשים, לא נעים לו, כן נעים לו. אז הוא שואל לכל מה, תגידו, מישהו נמצא פה בבית? אז ממילא הקשר של פסוק ג' לדלת הוא נפלא ביותר. ונר אלוקים טרם יכבה, זאת אומרת ששמואל מצליח לראות שמה, שאין אף אדם במשכן. כולם הלכו הביתה, אין אף אדם במשכן שלו ברגע זה. והוא שומע, חוץ מאלי, והוא שומע שקוראים לו. אם הוא שומע שקוראים לו ואין אף אחד שנמצא, ההיגיון הפשוט אומר שמה, מי קורא לו? קורא לו אלי. אז ממילא הכותרת ויקרא השם אל שמואל, שמואל לא יודע שהקדוש ברוך הוא קורא לו, שמואל שומע שקוראים לו, ונר אלוקים טרם יכבה, ממילא אין בעיה של זיהוי, כי יש אור, ומכיוון שיש אור, והאדם היחיד שנמצא שם זה אלי, מה הוא עושה? וירוצה ללי ויאמר הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי, שוב שכב וילך וישכב. מה קרה לך? מה יש לך נדודי שינה? ואמרת, אמרת לי, תחזור לי שם, לא קראתי לך, שום דבר לא קרה. מה קורה היה? שנייה, מה אתה אומר? אז זה הפרשנים דנים שגם אילי לא יכל לישון במקום בקודש הקודשים או דברים בימוננו. כנראה זה היה מקום שהייתה ביניהם יכולת של תקשורת או דיבור או ראייה או דבר כגון זה. ויוסף השם קרוא עוד שמואל, ויקום שמואל וילך אל אילי ויאמר הנני כי קראת לי. זה מתרחש פעם שנייה. ויאמר לא קראתי בני שהוא שחק. זאת אומרת, פעם ראשונה הדבר נראה טוב, פעם שנייה נראה מוזר, אבל זה פתאום קורה דבר, פתאום זה קורה פעם שלישית. אומר לנו המקרא, הוא שמואל טרם ידע את השם וטרם יגלה אליו דבר השם. בדף המקורות שלפנינו, במקום מספר 6 דקה אחת, אם מישהו מכם, הקדוש ברוך הוא יחליט לנבא אותו באמצע הלילה, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא מנבא אותו? מה?
אתה
לא יכול לדעת את הסימנים. אבל אתה יודע את הסימנים? אז הרמב״ם אומר לנו, הרמב״ם מיסודי התורה, דרך אגב, הרמב״ם בהקדמה למשנה מספר לנו על תוכנית ספרותית שהייתה לו, הרמב״ם רצה לכתוב ספר על הנבואה, סוגיית הנבואה מאוד העסיקה את הרמב״ם. ומי שמכיר את מורה הנבוכים יודע שאחד משלושת חלקיו עוסק בנבואה. החלק הראשון מילות, החלק השני נבואה, טעמי המצוות, אבל הנבואה תופסת שם מקום מאוד מאוד מרכזי, ויש מי שרוצה לומר שאולי לזה כיוון הרמב״ם שבמקור הוא תכנן להוציא ספר על הנבואה, בסוף הוא שינה את תוכניותיו והכניס את זה כחלק למורה הנבוכים. מי עוד יהודי קרוב לדור שלנו שסוגיית הנבואה העסיקה אותו? הרב קוק. הרב קוק אמר כל הזמן שהוא מתאבה לנבואה, הוא מתאבה שדבר השם יחזור, שהמצב הרוחני יהיה כזה שהקדוש ברוך הוא שתהיה מציאות של נבואה. אז אומר לנו הרמב"ם בהלכות יסודי התורה בפרק ז' הלכה א', במקום מספר 6 בדף שלפנינו, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא חכם, גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות על האל, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס, הפרדס הכוונה היא לסודות התורה, וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן, ואומר, הוא חי במציאות רוחנית שונה לחלוטין, הוא לא מתעניין בבמבה וביסלי, אלא הוא עסוק, הוא עסוק בפרשיות אחרות לגמרי, ויש לו מציאות רוחנית שונה לחלוטין. והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן והולך ומזרז עצמו. הוא מלמד נפשו שלו, תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחמולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותן הצורות הקדושות הטהרות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה עד תבור הארץ. איפה תבור הארץ בין רגע? מה זה תבור הארץ? פה, אבן השנייה שממנה מושתת העולם, זה תבור הארץ. ומצורה ראשונה תבור הארץ, ויודע מהם גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישיים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, קורה לו משהו, כמו שאלחנן אמר קודם, אלא שנתעלה על מעלת שעד מאדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת עימה ונהפכת לאיש אחר. זאת אומרת, תהליך של נבואה שקורה לאדם, אז האדם גם מבחינה פיזיולוגית מרגיש משהו. זה לא דבר סתם שכמו חבר שלך מדבר איתך בטלפון, אלא אדם מרגיש משהו, הוא עובר איזה מהפך, הוא עובר איזה שינוי, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. עכשיו, מכיוון שפעמיים הקדוש ברוך הוא קרא לשמואל, והוא הולך לאלי, למה הכינר אלוקים תלם יכבש? אז אומר לך המקרא, הרי משהו פה נשמע לא הגיוני. אומר לך המקרא, רבי יהודי, תנוח דעתך, ושמואל תלם ידע את השם, ותלם יגלה אליו דבר השם. הוא לא ידע מה זה, הוא הרגיש משהו, אבל מכיוון שמאף פעם קודם הוא לא התנבא, אז הוא לא ידע האם הקדוש ברוך הוא קורא לי. ככה אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא קורא לו. אז ממילא המקרא מדגיש לך בנר אלוקים תרם יכבה, כי הוא באמת הולך לאלים לשאול אותו מה בדיוק הוא רוצה ואיך בדיוק הוא רוצה, ואז הוא חוזר אל הפעם שלישית, ויוסף השם קרוא שמואל בשלישי, ויבום וילך אל אלים ויאמר הנני כי קראת לי, ויבן אלי כי השם קורא לנער. פעם שלישית זה כבר לא במקרה. פעם ראשונה מקרה. פעם שנייה נבדוק עוד פעם. פעם שלישית זה קורה. זאת אומרת, ותבינו את הטרגדיה שמונחת פה. אלי מבין שעד עכשיו הוא היה הנביא שמייצג את דבר השם, גמרנו. זה עכשיו הולך לעבור למישהו אחר. שמואל הוא זה שהקדוש ברוך הוא עומד לדבר איתו. הוא זה שהקדוש ברוך הוא דרכו מעביר את כל המסרים ואת כל העניינים. ויום אל אלי לשמואל לך שחד, והיה אם יקרא אליך, ואמרת דבר השם כי שומע עבדך, וילך שמואל וישקע במקומו, ויבוא השם, ויתייצב העיקר כפעם בפעם שמואל שמואל, ויום אל שמואל דבר כי שומע עבדך. לתועלת העניין, תראו את הטבלה שלפנינו במקום מספר 7. סיכום, שיעמיד אותנו בצורה אמיתית ונכונה על מה שמתרחש. קריאת השם לשמואל, יש לנו ארבע קריאות, אחת בפסוק ד', אחת בפסוק ו', אחת בפסוק ח', אחת בפסוק י'. ותראו איך זה עובד, ויקרא השם לשמואל, זה מובן, ויוסף השם קרוא עוד שמואל, ויוסף השם קרוא שמואל בשלישי, ויבוא השם ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל. וזה כמובן שם כפול, מה הוא מלמד בדרך כלל בחז"ל? שם כפול, מה מלמד? מה? חידה, מצויה, דווקו לשנייה אחת את הדף, במקום מספר 8, תנא רבי חייא, אברהם אברהם, יעקב יעקב, משה משה, שמואל שמואל, לשון חיבה ולשון זירוז. רבי אלעזר אומר, לא לדורות, אין דור שאין בו כאברהם, אין דור שאין בו כיעקב, אין דור שאין בו כמשה, אין דור שאין בו כשמואל. בואו נחזור אחורה. אז זה קריאת השם לשמואל ארבע פעמים. מה התגובה של שמואל? ויאמר הנני, מה זה מזכיר לנו?
אברהם.
אברהם אבינו בעקדה, אל תשלח ידך, ויום אני, זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא קורא לו, ויום אני מני וכו' וכו'. אצל משה רבינו מה כתוב? מי אמר משה? כתוב הנה משם? עכשיו בר מצווה שלך, בסנה, בסנה, בגילוי של הסנה. בגילוי של הסנה.
אבל
לא פה. תשמע, יש פה יהודית פרשת בר מצווה. נא לרשום את זה, נא לרשום את זה, הוא מביא לנו משהו בשבוע שבו השיעור יהיה עם פרשת בר מצווה, צריך לשתות לכבודו. אז אני לא זוכר שם, ויקרא, איך הפסוק? משה משה ביום הנני, נכון, ביום השם מעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו הוא ממש קודש. אז אנחנו רואים שבגילויים המיוחדים,
גם אצל יהושע,
יש קריאה כפולה, משה משה ואברהם אברהם, ופה שמואל שמואל, והתשובה היא הנני. מה אומר לנו רש"י בשם חז"ל, מה זה הנני? לא יותר. כך עונים חסידים. זאת אומרת, כאילו מי שבאמת שומע על מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אז זאת התשובה שלו. הנה לי, אני שם את עצמי לכבוד הדבר הזה. אז בפעם הראשונה, שימו לב מה הוא עושה. מה הפעלים שיש לנו בפעם הראשונה? הוא אומר הנה לי, ואחרי זה מה הוא אומר? מה הוא עושה אחר כך?
הוא רץ.
מה קורה בפעם השנייה?
הוא הולך.
בפעם השנייה הוא כבר, אני אומר, זה כבר לא ההתלהבות הראשונית שהייתה, אז הוא רק הולך. והיה גם שואל, וילך אל אלי, ויאמר, הנני כי קראת לי. בפעם הראשונה, פעמיים הנני וריצה. בפעם השנייה זה לא עובד. בפעם השלישית, ויעקב, וילך לחילי, ויאמר, הנני כי קראת לי. גם כן, הליכה. בפעם הרביעית, שזה לקדוש ברוך הוא, ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך. התגובה של אלי, בפעם הראשונה, ויאמר לו, קראתי שוב שחד. בפעם השנייה איזה מילה הוא מוסיף? למה? נו, תגיד לי פשוט.
מקור מספר 7.
בפעם אנחנו לא בערב פורים, אנחנו רק בחשבה, אנחנו פורים במשלה שנצטרך לעבוד הרבה. יש השנה מטרה מיוחדת, פורים במשולש בירושלים,
משלו ירושלים.
לא יודע בכלל מה זה. עוד כמה ימים של לימוד תורה. הדור קיבלו, הוא לא רק יום אחד או שלושה ימים. זה מכה רצינית, אין ברירה. אין ברירה ואין עצה, צריך להתיישב. נו, למה הוא אומר בני, תגיד הוא בורת יפה. נו, קודם הברקת כל כך יפה, תבריא גם עכשיו. למה הוא צריך לקרב אותו?
הוא קיבל לבוא עכשיו, הוא גם עכשיו נביא.
הוא פחד, הוא פחד שאם הוא יכעס עליו, אתם ניסיתם פעם להעיר מישהו באמצע הלילה? פעם ראשונה. אחרי זה אתם מעירים אותו פעם שנייה. פעם שלישית, גם אם הבית יסתרף, לא תעיזו להעיר אותו. תגיד מה, כבר נג'זנו לו פעמיים, מה אנחנו השתגענו על כל הראש? מה נעשה עכשיו? אז פונה אלי לשמואל ואומר לו, בני, הוא מקרב אותו, הוא מחבר אותו, הוא מקשר אותו, הוא אומר לו, אל תתבהר מהעניין הזה. בני, אני מספיק מכבד אותך ומחבב אותך, שאני לא אכעס עליך אם זה יקרה פעם נוספת. לכן פה הוא מוסיף את העניין של בני. בפעם השלישית, ויבן אלי כי השם קורא לנער, ויאמר אלי לשמואל, לך שכב, והיה אם יקרא אליך באמרת, דבר השם כי שומע עבדך. ובכל אופן, מה אנחנו רואים בתגובת שמואל בפעם הרביעית? ויאמר שמואל, דבר כי שומע עבדך. למה הוא לא הזכיר את שם השם?
הוא לא בטוח.
הוא עדיין היה בלחץ, הוא היה באיזה הרגשה, אולי זה לא... תארו לעצמכם שמישהו בא לדבר איתכם ואתם אומרים לו, הקדוש ברוך הוא שואל מלאכת. אז הוא אומר לעצמו, מה אני הקדוש ברוך הוא? ככה זה הולך, זה מוכי. אז ממילא הוא לא בטוח ולכן...
למה אלי אלא אומר לשמואל שזה השם? כאילו, ואיבן אלי כי השם קורא לנער, אבל הוא לא הולך ותגיד לו שומע, הוא לא אומר, הוא הולך, זה הקדוש ברוך הוא.
כן, אבל הוא מבין, הוא אומר לו, והיה נקרא לך ואמרת, דבר השם כי שומע עבדך. והוא אומר, דבר כי שומע עבדך. את השם הוא לא מזכיר, כי הוא בכל אופן, הוא לא בטוח בעניין הזה. אז יש לנו כאן נקודה שאנחנו יכולים כמובן להעריך בה ולטלפל בה בפרשנים וכו'. יש כאן סיכום של העניין הזה, ארבע פעמים. אני מסכם מה ראינו עד עכשיו. זה החלק הראשון של הפרק, גם אם זה לא נכון מבחינת חלוקת הפסוקים, אבל אמרנו, לפני שנמשיך, נעשה סיכום ביניים. אמרנו שאנחנו מדברים פה על חילופי משמרות. חילופי המשמרות הם בין אלי לבין שמואל, הבדל של בין 40-50 שנה מבחינה ביולוגית, כרונולוגית, בגיל שמניהם. אלי 90 פלוס, אלי נפטר בגיל 98, סביר להניח שפה הוא כבר 96, 97, משהו כאין זה, שמואל מתחיל להתנבות בגיל 40, זאת אומרת, הוא כבר נמצא, בגיל שנתיים אמא שלו מביאה אותו, הוא 38 שנים נמצא במשכן שילה. זאת אומרת, הוא כבר ותיק שם, הוא מהשיעורים הגבוהים שם במקום ובעניין, ומה?
שיתחתן.
דרך אגב, זה נקודה שלו, אנחנו נפגשים אחרי זה עם שני בנים של, של שמואל. יש לנו בעיה שבדברי הימים השמות שלהם מופיעים בצורה אחרת, מה שמופיעים אצלנו נדבר על זה, אבל באמת אין לנו שום הזכור מי הייתה אשתו של שמואל. לא כתוב איפה הוא התחתן, מתי הוא התחתן, מה?
לא יש שום
פרשת. מה?
זה לא חשוב.
נכון? אין ספק, בהמון דברים אתה תגלה שזו בתשובה. זה לא משנה לנו, כי למשל, אם הייתי רוצה לערוך שיעור על חיי המשפחה של שמואל, זה דווקא כן חשוב לנו. כתוב בחז"ל, מה אומר? הרוצה ליהנות, ומי שלא רוצה ליהנות, אל ייהנה כשמואל הרמתי, שנאמר הוא תשובתו הרמת הקישם ביתו. מה זאת אומרת תשובתו הרמת הקישם ביתו? ראית פעם את הרב נבנצל, אני מכיר את הרב נבנצל 31 שנה, ראיתם אותו אוכל פעם במקום אחר חוץ מהבית שלו? אני לא זכיתי לראות את זה. זאת אומרת, תופעה שאתה לא יכול להבין אותה. לא, ועשינו פעם סיפור, לא יאומן כי יסופר, אם יחבו את ההקלטה אני מוכן לספר את הסיפור. אם לא יחבו את ההקלטה אני לא מספר את הסיפור. אז היה, לא יודע, פה כל החבר'ה המתוחכמים, אני לא יודע איך יכולים להקליט אותי. אז בחלק הראשון, כפי שראינו, חילופי המשמרות בין אלי לשמואל, הקהילה והדיבורים של שמואל כפי שסיכמנו אותם פה בטבלה שלפנינו, בוא נמשיך הלאה. ואז מתגלה לשמואל נבואה קשה ביותר שאפשר להקביל אותה לדברי איש האלוקים לאלי. מה הנבואה שמתגלה לשמואל? ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל אשר כל שומעות תצילנה שתי אוזניו. ביטוי יחידאי, לא יחידאי שהוא מופיע פעם אחת, אבל ביטוי יחידאי במובן שיש לו משמעות מיוחדת, וזה מופיע גם במלכים ב' פרק כ"א פסוק י"ב, גם בירמיהו י"ט ג', ואם אני אומר מלכים בירמיהו, יש לו מישהו מושג למה שייך המושג הזה תצילנה שתי אוזניו? מי כתב את מלכים בירמיהו? ברבת הידלת. ירמיהו. ירמיהו סביב מה הוא מתנבא?
חורבן הבית.
המושג הזה תצילנה שתי אוזניו קשור לחורבן בית המקדש. בלשוננו, קטסטרופה שתחריש לנו את האוזניים. זה המשמעות של העניין ושל הדיבור הזה. ביום ההוא, אקים אל אלי את כל אשר דיברתי אל ביתו אחר וחלה. זוכרים מה דיברנו בשבוע שעבר על ביתו של אלי? מה יקרה שם? בכל מרדית ביתך ימותו אנשים, ימותו צעירים, ולא יהיה, ויפסיקו להיות כהנים, וכל הדברים הנוראים שלמדנו אותם. ואז אחר וקלה, והגדתי לו, כי שופט אני את ביתו עד עולם בעבור, בעבור, אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא חייבה. הבנים שלך מחזיקים את המשכן בשילו, הם לא מתנהגים כמו שצריך, מה אתה יושב בבית? עכשיו לעת זקנה הגעת לישון במשכן? איפה היית קודם? איך הגענו למצב כזה? זאת אומרת שבמקום המשכן שם הרשע, במקום המרכזי, ששם צריכים לעלות לרגל ושם צריכים לבוא, שם מתנהגים בחוצפה כזאת, חוטפים בשר לאנשים שרוצים להביא קורבנות? איך יכול להיות כדבר הזה? ולכן השבעתי לבית אלי, אם יתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. הקדוש ברוך הוא נשבע, זאת אומרת שעכשיו גם אם יתחילו תהליך של תשובה זה לא יועיל. לא יועיל, הקדוש ברוך הוא נשבע לא להשיב את דברו. הוא זה מה שהוא רוצה לעשות, זה מה שהוא מתכוון לעשות וכולי. מה? נכון, יש דרשה שאומרת שצדקה הוא כן יעשה. זה מופיע בדף שלפנינו, במקור מספר 12, גמרא ביבמות, כדרב שמואל ברמי, דאמר רב שמואל ברמי, אמר רבי יונתן, מניין לגזר דין שיש עמו שבועה שלא מתקרע, שנאמר לכם, השבעתי לבית אלי, מתכפר עוון בית אלי, בזבח ובמנחה עד עולם. אמר רבא, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה. אביי אמר, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בגמילות חסדים. רבא ואביי, מדבית אלי קהתו, מישהו הזכיר את הגמרא הזאת פה בשבוע שעבר, שהוא בא למקום ואמרו שיש פה אנשים מבית אלי. רבא דעסק בתורה חייב בעים שני, אבל ידע עסק בתורה ובגמינות חסדים חייב שותים שני. תנו רבנן, משפחה אחת הייתה בירושלים שהם מתים כבן 18 שנה, באו והובילו את רבן יוחנן בן זכאי, אמר להם שמה ממשפחת אלי אתם, שנאמר אותו מרמית ביתך ימותו אנשים. לכו ועסקו בתורה ותחיו, הלכו ועסקו בתורה וחיו, והם קוראים אותם משפחת יוחנן על שמו. גמרא שפעם בלימודי אגדתו עסקנו בה גם כן באריכות באופן מיוחד. אז עכשיו, תארו לעצמכם את הסיטואציה, כל זה בלילה אחד. ארבע פעמים יש מגע בלילה הזה בין אלי לשמואל. תבוא, תשכב, תלך, שמעתי, דיברתי וכו' וכו'. עכשיו, שמואל מקבל נבואה של אלי מתייחסת לבית אלי. אלי מצפה לתשובה. מה אמרו לו? מה הם דיברו שם בשיחת טלפון? מכירים את המורה שרוצה לדבר עם ההורים בטלפון והילד יושב? היום אנחנו כבר בדור חדש, לא יודע, הילדים שלי כשהם באים הביתה עם הערות ביומן הם צוחקים. אנחנו היינו רועדים לפני שהיינו נכנסים הביתה אם הייתה איזה הערה ביומן. היום ככה בכיף, תשמע אבא, קיבלתי עוד איזה הערה ביומן. אני אומר, המורים איבדו את כושר ההרתעה שלהם. זאת אומרת, הילדים שלי לא כאלה תלמידים ברורים, אל תחשבו, אבל מדי פעם יש גם אפיזודות כאלה. אני חושב שגם ההורים צריכים להתייחס להערה ביומן בשוויון נפש, לא צריך לחשוב, זה לא מפריע לא לשידוק, לא לישיבת הסבר, לא כל הדברים החשובים זה באמת לא מפריע. אז בקיצור, הוא יושב במתח לא נורמלי, אלי רוצה לדעת פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מעביר את דברו, לא דמקו, אלא דרך שמואל. הנבואה ששמואל מקבל מתייחסת למי? לבית אלי. איזה מתח יש להעביר מסביב לעניין הזה. עכשיו, מה יעשה שמואל? הוא ילך מספר לאלי, תשמע, הגיע להם נבואה, אתה וכל המשפחה שלך וכולכם הולכים למות. איך הוא יגיד לדבר כזה בכלל? לכן אני אומר, אנחנו נתפקק את זה, זה נשמע לנו פרק נעים ונחמד, איזה מתחים, איזה מתח רבוי ומתח גלוי יש לנו בלימוד של הפרק הזה. אם אנחנו מנסים להחיות אותו, אם אנחנו סתם רוצים לקרוא אותו ולהמשיך הלאה, אין לנו בעיה. אבל כשאתה מנסה לרגע להיכנס לנעריים של המפישות הפועלות, מה חושב אלי, מה חושב שמואל, איך כל חילופי המשמרות האלה, על מה היה דבר השם וכו' וכו', אנחנו מגיעים למצב קשה מאוד. וישכב שמואל עד הבוקר, להערכתי כמו לא יכול להירדם, אין לי ספק בדבר הזה. וישכב שמואל עד הבוקר, וזו סיטואציה לא נעימה. אתמול חזרתי בשלוש לפנות בוקר מלוויה. אתם לא יכולים לדמיין לעצמכם מה זה, באמת כבר הייתי בכל מיני דברים בחיים. אתמול אני בא לסדר עזר הישיבה, תפסתי הרע עצמכם, הוא אומר לי, שמעת יש בשורות לא טובות. אמרו לו, מה קרה? לא שמעתי כלום, באתי מהבית, אני יודע, לא זה. הייתה תאונה במצפה יריחו, שני בנים של בוגר הישיבה נהרגו. זאת אומרת, משפחת קרויזר, הרב של מצפה יריחו, בוגר ישיבת הכותל, שני בניו נהרגו אתמול בתאונת דרכים. הבן שלו, קצין בצבא, הסיע את האח הצעיר שלו עם עוד שלושה חברים, כל ארבעה אנשים שהיו ברכב נהרגו, שלושה ילדים בכיתה ז', ועוד הבחור הזה שהוא קצין בצבא. ואתה אומר לעצמך, יש תאונות דרכים. חס ושלום, אני אומר, לא מתייחס לזה בשוויון נפש, אבל הורים איבדו אתמול שני ילדים, בחור בן 24-25 מבית בחרוב, וילד שבעוד חצי שנה היה צריך להיות בבר מצווה. אז נסענו להלוויה, ב-12:30 אמרו שהלוויה תהיה, ההורים לא היו מסוגלים להגיע להלוויה של הילדים שלהם. הלוויה התחילה באחת הרבע. באחת ורבע בלילה, בבית ההספד בגבעת שאול, אלפי אנשים, אלפים של אנשים. אנחנו נסענו עם הרבה מצד, משהו שנביא אותו. וכלום, כל ההספדים, כל הדברים, נרגשת ממש, לא יודע מה עשו עם עצמנו. אתה לא יכול לא לישון. אני לא חזרתי הביתה, כבר היה כבר ביותר קרוב לשלוש מאשר לשתיים. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. מה נעשה עכשיו? נשב ללמוד אדרדיקים, אלך לישון. כלום, אתה לא יכול לעשות שום דבר שאתה חזור למצב כזה. כזאת טרגדיה. שני ילדים בתאונה אחת, משהו מחריד. אז אני אומר שאני רואה פה את הפסוק הזה בישכב שמואל עד הבוקר, בטוח שנרדם אולי אחד. איך הוא יכול להירדם? מה, הוא יכול להירדם אחרי שהוא שומע דבר כזה? זאת הנבואה הראשונה שאומרים לו. אם הנבואה הראשונה הייתה, תשמע, אלי הוא צדיק גדול, עכשיו השרביט עובר אליך וכו', אז הוא היה בא בבוקר, אומר לאלי, תשמע, הקדוש ברוך הוא התנבא אליי וגילה לי ואמר לי שעכשיו אני הופך להיות נביא, אבל הוא צריך לבוא לבן אדם ולבשר לו את בשורת האיוב הזו. איך הוא יעשה את זה? ושמואל, וישקע שמואל עד הבוקר ויפתח את דלתות בית השם, ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי, ויקרא אלי אל שמואל ויאמר שמואל בני, ויאמר הנני, ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך, אל נא תכחד ממני. אתם מכירים כבר את האנשים שמכירים את התשובות המתוחכמות לפני שאתה אומר להם? למה שאני אכחד ממך? אבל הוא כבר מבין שהוא יכחד ממנו, הוא כבר מבין שהוא לא יספר לו את האמת. איך הוא יכול לספר לו את האמת? אל תכחד ממני, כל יעשה לך אלוקים וכל יוסיף, אם תכחד ממני דבר מכל הדבר אשר דיבר אליך, אם פרט אחד לא תספר לי עד הסוף, אוי ואבוי לך מה הקדוש ברוך הוא יעשה לך. אתה תגיד לי את הדברים הכואבים והקשים בפנים, אני רוצה לשמוע אותם, אני רוצה לדעת לקראת מה אני הולך, אני צריך לדעת איך אני מתמודד עם הסיפור הזה. ויגד לו שמואל את, את כל הדברים ולא כיחד ממנו, ויאמר השם הוא הטוב בעיניו יעשה. זאת אומרת, הויומר הזה אולי מתייחס כבר ל... הוא מתייחס כבר לימי, ולימי מקבל את הדברים, הוא אומר, אני מרים ידיים, אין לי מה לעשות, השם הטוב בעיניו יעשה. מי אמר את זה עוד פעם בספר שמואל? קרובים, קרובים, חם. יואב, לא? כשהייתה מלחמה מפנים ומאחור, אז מה כתוב שם? והשם הטוב בעיניו יעשה. לכו ונתחזקה באדמנו ובאדרי אלוקנו. מה זה?
זה?
יואב אומר לאבישי כשהם שם באמת אדם שלום, אני חושב. זה צריך להיות בשמואל בית, אני חושב. אה, איזה כן, יש פה יהודים שולחים בתנך, ישר, מדפדפים, פותחים, שיעור חי. נו, מצא לזה?
זה לפני הכיבוש של הרב,
חזק מנת חזק בעלם, והשם יעשה הטוב בעיניו. זאת אומרת, באיזשהו מקור, הכוונה של הפסוק הזה, הכוונה של הפסוק הזה, אנחנו יכולים, דרך אגב, זה גם כלל נכון בחיים. הרבה פעמים אתה מגיע בחיים לאיזה מצב שאתה מרגיש לא עומד מול קיר. אז באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך, אני את ההשתדלות שלי עשיתי. אני אומר, זה בהרבה דברים ככה. בהרבה דברים, אדם מנסה לשווה לאיזושהי עבודה. אני אדבר איתך בדברים שילדו אותך בחיים לזה. אתה משתדל, אתה מאוד רוצה לקבל את העבודה הזאת, אתה חושב שזה משרה טובה, ואתה מתאים לזה וכו' וכו'. ואתה מפעיל את פלוני ואת תלמוני, אתה עושה דברים שבמסגרת ההסתברות הבסיסית מותר גם לעשות אותם, וראוי לעשות אותם. אדם קרוב אצל עצמו, אדם צריך לדאוג לעצמו. ובאיזשהו מקום אתה רואה שזה לא הולך, אתה רוצה לקנות דירה מסוימת. ואתה בטוח שזה הכי טוב לך, וזה מסתדר לך עם כל הדברים האלה. לא הולך, מה אתה יכול לעשות? אז באיזשהו מקום, והשם יעשה הטוב בעיניו, יש פה איזושהי הנהגה. אני עשיתי את ההשתדלות שלי. מעבר לזה, מה שקדוש ברוך הוא יחליט, אני שם את מבטחי עליו. ויגדל שמואל, והשם היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה. וידע כל ישראל, פסוק מיוחד, וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. הביטוי הזה מדן ועד באר שבע מזכיר למישהו משהו? מה זה מזכיר לנו? איפה פעם ראשונה נתקלנו עם הביטוי הזה?
לא.
דן ועד באר שבע שלח קרוב, אבל הלאה אני חושב שבפילגש בגבעה. זאת אומרת ששולחים את זה מכל כל ישראל וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שמי מי התקופה של פילגש בגבעה לא נזכר, אני חושב, הביטוי הזה, עד שאנחנו מגיעים. זאת אומרת, עברנו רק בשביל להתאפס, עברנו כמעט, עברנו מאות שנים, 200, 250, 300 שנה מהסיפור הזה, ופתאום יש איזושהי אחדות של עם ישראל. מה שעם ישראל התאחד שם בפילגש בגבעה, מה ששם הראה את המצב היהוד של עם ישראל, הנה פה פתאום שמואל, פתאום יש איזו דמות מרכזית. תזכרו לרגע מה דיברנו לפני חודש, לפני שלושה שבועות, לפני שבועיים, על אלקנה, על הדמות המרכזית שאמורה לאחד תקופת השופטית, אין מלך בישראלי שישר בעיניו יעשה כל הבלגן, וכולי, פתאום יש אדם אחד שבידן באר שבע, זאת אומרת, פתאום יש אדם אחד שמרכז אצלו דברים שכולם רוצים אותם. עם ישראל מחפש את, את הנקודה הזאת, וידע כל ישראל מדן באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם. ויוסף השם להיראו בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. זאת אומרת, יש לנו כאן איזשהו תיקון, איזשהו תיקון למחסור הנבואה. אני כמובן לא מספיק עכשיו להביא את הדברים של של האור החיים בפרשת בחוקותיי, בחפיו למד, שעדי נבואה זה כללה, הדברים שהרב כותב באורות, בעמוד צדיק זין על הנבואה, על המשמעות שלה, של הדברים הללו ושל העניינים הללו. אבל בכל אופן אנחנו רואים בפרק הזה, אנחנו רואים איך קראתי לו בתחילת השיעור, חילופי משמעות. כאן אנחנו רואים איך שהכל מתחלף בהחלט פרק טעון, פרק קשה, פרק עם המון מסרים, עם המון אמירות. לא התעכבנו כדרכנו על הכל, אני חושב שנגענו בנקודות המרכזיות. וכמובן שבשבוע הבא אנחנו הולכים לעוד פרק קשה, המלחמה עם פלישתים, התבוסה, הדברים שבאו בעקבות הדברים הללו. כהרגלנו, שאלות למעוניינים, אמרתי שהפעם אין רד"כים חשובים כל כך וזה, אז זה צירוף של ד' ו-ה', ובעזרת השם, נתגש בשבוע הבא.